ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף פי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש דף פי א', ואנחנו ממשיכים עם שיעורי איסור הוצאה בפרטים שונים. המשנה, עצם כדי לעשות תרווד. מה זה תרווד? רש"י אומר כף קוליאר. רבי יהודה אומר כדי לעשות ממנו חף. ומה זה חף? רש"י אומר כא סלקא דאיתך, כאן זה בשלב של הווה אמינא, הגמרא תשנה את זה בהמשך, דפותחת של עצם עצמה ושיעורה נפיש מתרווד. השיעור לפי הווה אמינא כעת, השיעור הוא גדול מתרווד. דיינו, שיעור של רבי יהודה גדול מהשיעור של הרבנן, של התנא קמא. אנחנו ממשיכים במשנה. זכוכית כדי לגרור בו ראש הקרקר. קרקר, אומר רש"י, עץ יש לאוגין, שאנשים שעסוקים במלאכת אריגה, וראשו חד. אז זכוכית כאן זה כדי לשפשף ולשמוע חידוד אותו ראש קרקר. ממשיך המשנה, צרור או אבן, באיזו גודל אדם יעבור על איסור הוצאה בשבת, כדי לזרוק בעוף, כאילו להעיף עוף. רבי אלעזר בן יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה. לפי רבי אלעזר בן יעקב השיעור הוא יותר גדול. ולמה הוא חולק על השיעור של לזרוק בעוף? כי עוף אפשר להבריח אותו בהרמת קול בעלמה, לא צריך אבן. למימרה הגמרא שואלת דשיעורה דרבי יהודה נפיש, האם לפי התנא משתמע שהשיעור של רבי יהודה הוא גדול יותר? כי במשנה ראינו השיעור של עצם לפי רבי יהודה זה כדי לעשות ממנו חף, ורש"י הסביר שהחף האבא מינו הוא מנעול, פותחת של עצם, מנעול שעשוי מעצם. אבל אנחנו יודעים ההפך, הקיימלן דשיעורה דרבנן נפיש. אנחנו לומדים את זה מהמחלוקת בעניין גמי, ושם ראינו שהשיעור של הרבנן הוא גדול משל רבי יהודה. שם בעניין גמי השיעור של הרבנן היה כדי לעשות תלאי לנפה או כברה, ושיעור של רבי יהודה היה קטן יותר כדי לעשות מידה למנעל של קטן. אמר אולה, אז אולה באמת מתייחס לשאלה הזאת ועונה מה שרבי יהודה אומר כאן, כדי לעשות ממנו חף זה לא מנעול עצמו אלא חפי פותחת. חפי פותחת הם השיניים הקפואים במנעול ולא המנעול עצמה, ואותם שיניים שנמצאים בתוך המנעול הם עשויים מעצם. אז יוצא ששיעור של רבי יהודה באמת קטן משיעור של הרבנן. תנו רבנן, חפי פותחת טהורים. לגבי דיני קבלת טומאה, השיניים עצמם אינם מקבלים טומאה. כל זמן שהם לא מחוברים למנעול, הם אינם ראויים לכלום. וממילא לא מקבלים טומאה, רק דבר שהוא שימושי, שבאופן כללי מגדים אותו ככלי, הוא מקבל טומאה. קבען בפותחת, אבל אם לקחת אותם חפי פותחת וקבעת אותם בתוך המנעול, תמאים. אז הם ראויים לקבל טומאה. אשר אומר, תמאים, דכלי עצם ככלי מתכות. ופשוטיהן גם אם אינן בית טיבול טמאים. זה נמצא בהקור שחולים מסכת חולין. חזרה לגמרא, ושל גל הפותחת של דלת, אף על פי שחיברן בדלת וקבען במסמרים, טהורים, שכל המחובר לקרקע, הפותחת של דלת, המנעול של דלת הוא קבוע בתוך הדלת, שהוא מחובר לקרקע, הוא מחובר למבנה, וכל דבר שמחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע, וקרקע אינו מקבל טומאה. זכוכית, כדי לגרור בו, היינו במשנה, לגרור בו ראש הקרקר, תנה זכוכית, כאן המילה זכוכית מופיע עם סמך, זכוכית כדי לפצוע בו שני נימין כאחת. אז הברייתא מביאה שיעור ששייך לעניין של חוטים במלאכת אריגה. אנחנו נסתכל ברש"י, זכוכית זה זכוכית, אז למה כתוב זכוכית? ועל שם שסוכין בה, שמסתכלים דרכו, קרי זכוכית, ועל שם שהיא זקה, קרי זכוכית. שרור או אבן כדי לזרוק בעוף, רב לזר וכו', אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, והוא שמרגשת בה. הבהמה היא אמורה להרגיש בצרור שבו זורקים עליו. וכמה שיעורו? תניא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, משקל 10 זוז. זונין זה שם אדם, עול לבי מדרשה. הוא נכנס לבית המדרש, אמר לו, רבותיי, אבנים של בית הכיסא, שיעורן בכמה? אומר רש"י, שיעורן בכמה? אחד, להתחייב עליהן. זאת אומרת, בעניין הוצאה, בשבת, אינמי, לטלטלן בחצר ולהכניסן לבית הכיסא. זאת אומרת, מבחינת דיני מוקצה, וכאן שאדם זקוק להם, אז מותר, אבל עד כמה? ואידי ואידי חד שיעורהו, דבמידי דחזי לו, דבר שהוא נצרך, מחייב על הוצאתו. אז השאלה נשאלה, אמרו לו, ממשיך הגמרא, כזית, כאגוז וכביצה. ורש"י מסביר, כזית, כאגוז, כביצה, שלוש, מכניסים לקינוח ומקנח זו אחר זו, אחת כזית, אחת כאגוז ואחת כביצה. והוא מסביר את הפרוצדורה. בתחילה מקנח פי הנקב ובקטנה, להסיר ראי הנדבק שם, שהגדולה פוחסת ומלכלך סביבותיו. זאת אומרת, אם היית משתמש קודם בגדולה, אז לא היית משיג את המטרה הראויה של ניקיון. חזרה לגמרא, אמר לו, אז אחרי שהם ענו לו שיש שיעורים מצומצמים, מדויקים לאותם אבנים, אז הוא שאל אותם, וכי טורטני יכניס, טורטני זה מאזניים. האם אתה מצפה שהבן אדם יכניס מאזניים לשקול את האבנים? נמנו וגמרו מלוא היד. אז החליטו שהשיעור הראוי לנושא הזה זה מלוא היד של אבנים. תניא רבי יוסי אומר, כזית, כאגוז וכביצה. כאן יש שינוי בגרסה, סליחה, יש ציון, הכוכב פה זה ציון לגמרא, רבי שמעון רבי יוסי אומר, משום אביו מלוא היד. כלום, סך הכל, מלוא היד. תנו רבנן, שלושה בנים מקורזלות מותר להכניס לבית הכיסא. וכמה שיעורן? רבי מאיר אומר, כאגוז, כלומר, כל אחד הוא שיעור כאגוז. רבי יהודה אומר, כביצה. אמר רב רמב"ם בר פאפא, אמר רב חיסדא, כמחלוקת כאן לגבי אבני בית הכיסא, כך מחלוקת באתרוג. הגמרא שואלת בעניין הסידור הזה שלומדים, כמו שלומדים כאן, גם שייך באתרוג. הגמרא שואלת בתמיהה, הטעם מתניתין, הכה ברייתא. ורש"י מסביר כאן התמיהה. הטעם מתניתין, אומר רש"י, פלוגתא דאתרוג, יש מחלוקת בעניין שיעור האתרוג, מתניתין היא במסכת סוכה, זה משנה במסכת סוכה, והיא סדורה בפי התלמידים, כולם מכירים המשניות. ממשיך רש"י, והכה ברייתא, ויש הרבה תלמידים שלא שנועה. ברייתות בזמן התלמוד היו פחות מפורסמים מהמשניות, ויש הרבה שלא למדו את הברייתות. והוא תולה הידוע, ומה שנאמר פה על ידי רפרם, שכמחלוקת כאן, כך מחלוקת באתרוג, הוא תולה את הידוע בשאינה ידוע. אלא, ממשיך הגמרא, אלא כמחלוקת באתרוג, שוב פעם, זה המקור ידוע, כך מחלוקת כאן. ורש"י אומר, כך מחלוקת כאן, ולסימנה באלמה אמרה. מה שנאמר כאן בגמרא זה כדי לייעל את הזיכרון. דלא תשכח לגרסה דברייתא, כדי שלא תשכח מה תוכן הברייתא. אם תשכחנה, ייזכר ממשנתך דאתרוג. ואם אתה שוכח מה הם השיעורים, מה הם השיטות בעניין אבני בית הכיסא, רק תיזכר במשנה שקשור לאתרוג, וזה יזכיר השיעורים לגבי אבני בית הכיסא. ממשיך הגמרא, אמר רב יהודה, אבל לא את הפייס. בעניין כינוח בית הכיסא, אל תשתמש בפייס. מה הפייס? אמר רבי זירא, קרשיני בבלייתא. קרשיני בבלייתא, רש"י בדיבור המתחיל, אבל לא את הפייס, כמו שקר פיסת רגב, שקוראים, מביא לשון לועזי, רגב אדמה, משמעות, דהואיל ומפרחה, אותו רגב האדמה עלול לפרוח, לא חזי לקינוח, הוא מתפורר, הוא לא ראוי לקינוח, ואסורה לטלטל, מאחר שאין לו יעילות לקינוח, אז אסור בטלטול בשבת. קרשיני בבלייתא, מה אומר רש"י, הכי מיקו, כך הם נקראים, משום שבבל ארץ לך אי, והמחרישה מעלה רגבים, לכן זה נקרא קרשיני בבלייתא, קשור לבבל. ממשיך הגמרא, אמר רבא, אסור למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול. ההווה מן הכעת שאסור לגמרי למשמש בשבת. מה זה למשמש? רש"י מסביר, הנצרך ליפנות ואינו יכול ליפנות, אמרים להם לקמן בפירקין דממשמש בצרור בנקב שהוא והוא נפתח, וכעסר כדאיתך דקמר הוא בשבת עשו משמש כלל כדרך שממשמשים בחול. נחזור לגמרא. מה תקיף לה מרזוקה? אתה אומר שאסור לגמרי למשמש בשבת? מה? אז להסתכן, אז שהבן אדם יהיה בסכנה שבכך הוא לא יכול להוציא את הפסולת מהגוף? הגמרא עונה, כי לאחר יד. כן, מותר למשמש, אבל לעשות את זה בשינוי. מה שאומר, הוא משני, כי לאחר יד, היי כדרך, דקמר רבה, לפני כן רב אמר, אסור למשמש בצור בשבת כדרך שממשמש בחול. המילה כדרך, כדרך הממשמש בחול, בלא שינוי. וכאן בשבת צריך לעשות את זה בשינוי משום השרת נימין. החשש הוא מפני הורדת שערות מהגוף. אבל כלאח היד, כגון אוחז צור בשני אצבעותיו, שאפ ירדם. אבל אם עושים את זה בשינוי, אז אנחנו מקילים. חזרה לגמרא, אמר רבי ינאי, אם יש מקום קבוע לבית הכיסא, ואז השיקול הוא שאחרי שהאדם גומר שם, מישהו אחר יכול לבוא לאותו מקום, זה מקום קבוע, ואז אם נשאר לו אבנים שהוא השתמש, הוא השתמש בחלק מהאבנים שהוא הביא לשם, מישהו אחר יבוא וישתמש במה שנשאר. אז השיעור הוא מלוא היד. אם לאו, אם זה לא, אם לא מדובר בבית הכיסא קבוע, כאחריה. יש כמה פירושים למילה כאחריה, אבל אחד מהם הוא כאגוז, שהוא השיעור האמצעי בין מה שראינו מקודם כזית לשיעור הגדול כביצה. אנחנו נסתכל ברש"י כעת, שלוש שורות מתחת לגמרא, אם יש מקום קבוע לבית הכיסא, שאם ישתיירו לו ערבית, יקנח בהם שחרית, מכניס שם מלוא יד. זה אנחנו מאפשרים להכניס כמות, כמות גדולה יחסית. והטלטול שלו, מאחר שמדבר בבית הכיסא קבוע, הוא טלטול שהיא לצורך. אתה משתמש בחלק מהם ערבית, מחר בבוקר תשתמש במה שנשאר. המשך הגמרא, אנחנו נקדים על ידי הנושא שכתבנו בשוליים. שימוש, וכך כתבנו, שימוש במדוחה של בשמים, שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. והשימוש בדבר הזה, בכלי הזה, שבו קודשים את הבשמים, אנחנו מתעניינים בשימוש בו לכינוח בבית הכיסא. אתה תיקח את הכלי הזה, ובמקום החומרים שהזכרנו עד כה, אתה תשתמש בדבר הזה. עכשיו הגמרא, מדוחה קטנה של בשמים. ושוב פעם, זה בהקשר שימוש בו לצורך כינוח ניקיון. הכלי הזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אסור לקטוש. יש כאן בעיה של מלאכת תוכן, אבל אני לא תוכן בו, אני משתמש בו כאמצעי לכינוח, לניקיון. אמר רב ששת, אם יש עלה עיד, מותר. מה זה עיד? אומר רש"י, כינוח המעיד שעשויה לכך, מותר לתתלה לכינוח. מאחר שבעיקרון זה כלי שמלאכתו לאיסור, ויש איסור לתתל אותו בשבת, אבל אם יש סימן עליו שהשתמשו בו כבר לכינוח, אז הוא מותר בטלטול, כי הוא מיועד כאן לכינוח. מטבעי, אנחנו כאן מעלים קושיה שסימנו אותו כקושיה ארוכה, שבעצם כולל מקור תנאי, ויש כמה וכמה פרטים שרשומים כאן שהם מביאים את אדם לידי מחלה שנקרא תחתוניות. רש"י מביא לשון לועזי שהמשמעות שלו מחלת התחורים. ברשימה שאנחנו עומדים לראות נראה שגם מוזכר כדבר שמביא אדם לידי תחתוניות שימוש בצרור מספר 10 בברייתא כאן. אתם יכולים גם לראות את זה בהמשך, גם הוא מקווקף בצרור שכינח בו חברו. אז איך אתה אומר שאם יש עליו עיד אז מותר להשתמש בו, בזמן שזה דבר שאף אחד לא ישתמש בו כי הוא מביא לידי תחתוניות? אז הגמרא תספק לנו תשובות בהמשך. הגמרא מטיבי, עשרה דברים מביאים את האדם לידי תחתוניות, ואילו הן אוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולבי גפנים ומוריגי בהמה בלא מלח. מוריגי בהמה זה בשר עם חריצים, ושדרו של דג, ודג מליח שלו בישל כל צורכו, והשוטה שמרי יין, והמקנח בסיד ובחרסית, וגם בצור שכינח בו חברו. ויש אומרים אף התולה עצמו בבית הכיסא. תולה עצמו בבית הכיסא, אומר רשי שאינו יושב. אמה, מה רואים מכאן? כינח בו חברו לא חזי לכינוח. ורב ששת אמר ליאל, אם יש עליו עיד, מותר. אז השאלה נשאלה, איך אתה, רב ששת אומר שאם יש עליו על אותו מדוחה של הקטנה של סמים, מותר להשתמש בו, בזמן שאף אחד לא ישתמש בו, הגמרא עונה, לא קשיא, הבלח, הביבש. אם זה לח, אז לא להשתמש בו. אבל אם הוא יבש, אם אותו עד, אותו סימן שהשתמשו בו הוא כבר יבש, אין בעיה. ואי בעת אימה, עוד פירוש, עוד יישוב בין הברייתא ודברי רב ששת, כאן מצד אחד, כאן משני צדדים. ורשי אומר, מצד אחד, באותו צד שכינח בו חבר, לא חזי לכינוח, אבל בצד שני, חזי. ותשובה שלישית, והיא בעת אימה, ממשיך הגמרא, הדידי, הדחברי. אם זה עניין של כינוח מגוף עצמו של אותו אדם, אז אין בעיה. אבל מתי כן יש בעיה? אם זה שימוש בכלי שמישהו אחר כינח בו. אמר לי אביי לרב יוסף, הוא שואל, ירדו עליה גשמים על אותו מדוחה שהיה עליו אותו סימן שהשתמשו בו, ואמרנו שהסמך הסימן הזה זה מראה שהוא מיועד לכך, וזה המתיר של שימוש באותו מדוחה. מה אם ירדו על הגשמים ונשתשתשו מהו, והסימון, הסימן שהיה עליו נהיה מטושטש, האם זה מבטל את את המדוחה מהאיחוד שלו לשימוש בכך או לא? אמר לי, אז רב יוסף עונה, אם היה רישומן ניכר, מותר. אם זה ניכר שבאמת היה את אותו סימן, למרות שהגשמים ירדו עליו, אבל נשאר רושם, מותר. אני קורא עוד פעם, אם היה רישומן ניכר, מותר. רשי כותב, אי רשומו ניכר מותר בכיוון דמאיס, לא חזי לבשמים. זה לא הופר, זה לא חוזר להיות מדוחה של בשמים, כי הוא מאוס, ולא מבטל לי מבית הכיסא, ובכך זה לא מבטל אותו מהייעוד שלו לשימוש בבית הכיסא. ממשיך הגמרא, בא מיני רבא בר רב שילה מרב חיסטה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מרא מהו לעלותם אחריו לגג. רשי כותב, מהו לעלותם אחריו לגג, אם עלה שם, אם עלה שם לפנות הבן אדם, עלה לגג לעשות שם צרכיו, מי חיישינן לטרחה יתרתה או לא. האם יש לחשוש משום תרחה יתרה בזה שהוא מעלה גם אבנים לשם? אמר לי, הגמר ממשיכה, רב חיסטה ענה, גדול כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה. הרי אם אדם עלה לשם והוא יישאר בלי אמצעים להיגיינה, אז זה מהווה זלזול בכבוד הבריות. מה, אדם יישאר מלוכלך? אז אנחנו מפעילים את הכלל שגדול כבוד הבריאות שדוחה את לא תעשה שבתורה. אומר רשי שדוחה את לא תעשה דכתיב, ורשי מביא את המקור למה מתכוון האמירה הזאת שזה דוחה את לא תעשה שבתורה. דכתיב, והתעלמת בעניין השבת עבידה. התורה מצווה שאל תתעלם מאותו עבידה ואתה חייב להחזיר אותו. אז יש איסור לא להתעלם, זה לא תעשה. אבל החזר דרשו את הפסוק בצורה כזאת, והתעלמת מהם, פרט לזקן ואינו לפי כבודו. אם מדובר בהחסרת, נגיד, בהימה שרואים שהיא עבודה, ומדובר באדם זקן, אדם מכובד שמצא את הבהימה, זה לא לכבודו להסתובב עם בהימה, אז אנחנו מקילים ומתירים לו להתעלם מאותו עבידה. והחנמי תלתו דרבנן, האיסור תלתו באופן כלי הוא עליו דלו תסו אסמכו רבנן, התורה המצווה לא תסו ככל אשר ירוחה, ככל אשר ירוחה, ככל שהחכמים מורים לא תסו ממנו ימין ושמאל, אז יש איסור לא תסו מפסיקות החכמים. ובכל זאת אסמכו הרבנן, אני קורא עוד פעם, ואחי נמי תלתו דרבנן, לאו דלא תסו אסמכו רבנן, ובמקום כבוד הבריות, כמו כאן שהבן אדם יישאר מלוכלך, נדחה. אותו איסור דרבנן של איסור תלתו נדחה מפני כבוד הבריות. ממשיך הגמרא, יתיב מרימר וקמה לה להשמיתה. מרימר השמיע מה שלמדנו עכשיו, היטיבי רבינו למרימר. רב לזה אומר, ורבינה מעלה קושיה, רב לזה אומר, נוטל אדם כסם מי שלפניו לחצות בו שיניו, זה לנקות את הבשר שנדבק בין השיניים, מין כסם שיניים, אבל הוא לוקח כסם לא מקופסה שמיועדת לכך, אלא מהאבוס שהיה שם מאכל הבהמה. וחכמים אומרים לא ייטול אלא מן האבוס של בהמה. אני לא דייקתי בהסבר שלי מקודם, וגבי הרבי לזר שאומר נוטל אדם כסם משלפניו, אומר רשי כסמים המוטלים אגבי קרקע ולא אמרינן מוקצים אין, וזה בניגוד לחכמים שהם אומרים שלא ייטול אלא מן האבוס של בהמה, אותו אבוס שבה זה נחשב מוכן. אז לפי החכמים אמרו, יש כאן בן אדם שיש לו בשר שנתקע לו בין השיניים, והוא אין לו אפשרות להוציא את זה אלא אם כן על ידי קיסם. החכמים אומרים, אם אין לך אבוס של בהמה, אז אתה תישאר כך עם הבשר בין השיניים. אז אומר רשי, מן האבוס שהוא מוכן, על מה העמידו דברים במקום כבוד הבריות, שפעמים שנראה מבחוץ, אנשים רואים את הבן אדם עם הבשר בין השיניים, בשר שהוא אכל, נשאר לו תקוע בין השיניים, וגנאי הוא לא, ואם אין לו אבוס הוא יישאר כך. אז מה אנחנו רואים? שלפי שיטת החכמים, אתה לא יכול להרים קיסה מן הרצפה. אם אין לך אבוס, תישאר כך. מה עם כבוד הבריות? לא, זה לא משנה. החכמים הקפידו על דבריהם, על דיני מוקצה, גם על חשבון כבול הבריאות. אז איך נאמר מקודם על ידי רב חיסטה שגדול כבול הבריאות שדוחה ולא תעשה שם בתורה? רואים שלא. הגמרא עונה, אחי השת, איך אתה משווה בין הדברים? התם, אדם קובע מקום לסעודה. ועל זה יש טענה לבן אדם, היה לו להכין את הקיסמים מאתמול. הכה, בעניין להתפנות, אדם קובע מקום לבית הכיסא, לפעמים הוא במצב שלא היה יכול להכין מראש. אומר רשי, הכה, אדם קובע לבית הכיסא בתמיעה, פעמים שמוצא אדם שם והולך למקום אחר, נגיד יש בית הכיסא, אבל הוא מצא שזה כבר תפוס, אז הבן אדם שצריך לצרכיו ילך למקום אחר, בית הכיסא לא היה מצוי להם בבתיהם, שהיו דרים בבתיהם בעלייה, בני דוחק בתים, אז הוא ילך למקום אחר להתפנות, ושם הוא אין תכנון מראש, ולכן אין ציפייה, ולכן כאן אנחנו אומרים ש גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה ויכול לטלטל את האבנים. מה שאין כן בעניין הקיסם, זה מין רשלנות מצד הבן אדם, לכן אנחנו מקפידים עליו ואומרים שאם אין לו אבוס של בהמה, אז שהוא הוא התרשם, ולכן איך אומרים שיתמודד. אמר אבונה, אסור לפנות בשדה ניר בשבת. מה זה שדה ניר? זה שדה שעבר חרישה ראשונה והיא עומדת לזריעה. אז אבונה אומר שאסור להתפנות בשדה כזה בשבת. מה הייתה מה? וכאן אנחנו הבלטנו בשלבים לברר מה הטעם לאיסור על ידי פס כפול. אז כאן אותם הוא הילמה שהוא הבא ואלה, ועוד כמה שעות אחר כך אלה. הגמרא מסבירה, הילמה משום דבשה. מה זה דבשה? שאדם דש במקום שחברו חרש את השדה, אז אתה בא ומקלקל את החרישה. האם זה הסיבה שנאמר האיסור של, של אבונה? אז אפילו בכל נמי, למה דווקא בשבת זה, זה, זה פוגע בחרישת שדה חברו? ואלא משום עשבים. אומר רש"י, משום עשבים שמחמת לחלוחית הניר, אחרי שאדם חרש את השדה, מצטבר שם לחות, עשבים עולים על עצרו, וכשהוא מקנח פה נתלשים. אנחנו מדברים על איסור שמיוחד לשבת. והאם זה השיקול? משום אותם עשבים שאמורים להתלש בזמן שהוא מקנח את עצמו. זה לא, זה לא סיבת האיסור. ואמר ריש לקיש, צרור שעלו בו עשבים, מותר לקנח בה. הוא לא מתכוון לתלישה. והלכה כרבי שמעון שאמר דבר שאין מתכוון, מותר. אז זה לא הסיבה. והתולש ממנה, מי שבמכוון תולש עשבים מאותו אבנים בשבת, חייב, חטאת. הוא עובר על איסור מלאכה, וממילא אם הוא לא מודע לכך, הוא חייב חטאת. הוא עוקר דבר ממקום גידולו. אז מה הסיבה של איסור האיסור להתפנות בשדה ניר בשבת? ממשיך הגמרא, אלא דילמה נקית מאילאי ושדה לתתאי, ומחייב משום דרמה. אנחנו חוששים שאדם ייקח מאילאי, זה מקום שגב שושי, מקום של, שמוגבע בשדה, והוא יזרוק את ה את האדמה מאותו מקום מוגבע למקום שיש בו גומה. זה ושדי לתתאי. וציטטנו את רבא, ונראה מה הוא אמר. ממשיך הגמרא, דאמר רבא, הייתה לו גומה ותממה. היה את לבן אדם בנכס שלו, בשטח שלו, היה לו גומה, והוא מילא את התמה, הוא מילא את הגומה. אז אם זה היה מדובר בגומה בבית, הוא עשה את זה בתוך בית, חייב משום בונה. זה נחשב מלאכת בונה, הוא יישר את הרצפה שלו בביתו. בשדה, אותו פעולה בשדה, חייב משום חורש. כי בכך אתה מכין את ה את השדה לקראת חרישה. אז אמרנו מקודם, רב הונא אמר, אסור לפנות בשדה ניר בשבת, ומה הסיבה לכך? כי יש חשש שהוא יבוא לידי אישור השטח, ומאחר שמדובר בשדה, זה נקרא מלאכת חרישה, ואסור בשבת. גופה, אמר ריש לקיש, צרור שעלו בו עשבים, מותר לקנח בה, והתולש ממנה, מי שתולש את הסבים האלו מהצור, מהאבן, מהצור, והתולש ממנה בשבת חייב חטאת. אמר רב פאפה, שמע מינה מדריש לקיש, שהוא אמר שמותר לקנח בה מה שריש לקיש דיבר על הצור, שעלו בו צמחים עשבים, מותר לקנח בו. אז מכאן אפשר להבין. היי פרפיסה. פרפיסה זה עציץ נקוב. שרי לטוטולי, מותר לטלטל אותו, ולא אומרים שהוא עובר על איסור תולש. מרשי, מדרש לקיש, דאמר מותר לקנח בו, ולא אמרינן, צרור זה, העשבים שעלו מלחלוכית הקרקע הן יוצאים, וכשמגביען, הרי הוא כעוקרן מגידוליהן. לא אומרים זה. אז מכאן ניתן להסיק שכמו שמותר להרים אותו אבן שיש עליו עשבים, מותר להרים, לטלטל את אותו פרפיסה. פרפיסה זה עציץ נקוב. מתקיף לרב כהנה. הוא מתקיף את האתר של רב פאפי. אם אמרו לצורך, דיברנו על טלטול אותם אבנים לשם כינוח, זה עניין של כבוד הבריות, יאמרו שלא לצורך, מה להסיק משם שמותר באופן כללי לטלטל עציץ נקוב, זה מרחיק לכת. אמר אביי, פרפיסה, אותו עציץ נקוב, הועיל ויעתה לידן, מאחר שהתחלנו לדבר עליו, למה בי מלטה. נגיד כמה מילים לגביו. היה מונח אגבי קרקע, והניחו אגבי יתדות. אנחנו שוב פעם מדברים על שבת, הלכות שבת. אם היה אותו עציץ נקוב מונח על הרצפה, ואתה הרמת אותו ושמת אותו על יתדות, אז הוא עובר איסור שבת, והוא אומר חייב משום תולש. אומר רשי, חייב משום תולש ואינו נהנה שוב מריח הקרקע. ריח הקרקע זה מה שהיה כשהוא היה מונח ישירות על הקרקע והיה יונק מאותו מצב, יונק מהקרקע, ועכשיו אתה הגבעת אותו, הרמת אותו, אז הוא שוב לא מריח, זה נחשב תולש. רשי מוסיף פה, ולי נראה, והי חייב, דרך כלל המילה חייב, אומר, עשו עבר איסור דורייטה, ואם הוא עשה בשוגג, הוא חייב קורבן חטאת, ורשי אומר שהחייב פה הוא לאו דווקא, אלא אסור, משום דמי לתולש. תהי חייב ממש כמר, עם הפעולה הזאת של הגבעת הפריט. למה אני אומר את זה בצורה כזאת? כי דיברנו על עציץ נקוב, וגם דיברנו על אבן שהיה מונח על הקרקע עם עשבים שצומחים ממנו. אם היה מדובר כאן האמירה הזאת שהוא חייב ממש משום תולש, היכי שרי רבנן איסור כרת וסקילה, משום כינוח הרבנן לא היו מתירים הגבעת האבן עם עשבים, למרות שמדובר בכבוד הבריות, אבל לא על חשבון איסור כרת, דיינו חילול שבת, שאם אין עדים, הבן אדם שעשה כך במזיד חייב כרת, ואם יש עדים הוא חייב סקילה. אלא מה? הביטוי הזה שחייב, הכוונה אסור. אנחנו חוזרים לגמרא. היה מונח אגב יתדות, אם אותו עציץ נקוב, הפרפיסה, היה באת ומצאת אותו מונח אגב יתדות, ואתה לקחת אותו משם בשבת, והניחו אגב קרקע, חייב משום נוטיה. אמר רבי יוחנן, אסור לקנח בחרס בשבת. מה הייתה אמה? וכאן אנחנו רואים משולשים, ובגמרות המסומנות הם מופיעים אפילו בצורת אלכסון, שורה אחרי שורה, וכתבנו בשוליים, הנושא הוא כמו שראינו. עכשיו, איסור כינוח בחרס. תחת הכותרת מבנה כתבנו שהמשולש הם שלבים כדי לברר טעם לאיסור הנער. אז נחזור לגמרא. למה אסור לקנח בחרס בשבת? אילמה משום סכנה. סכנה שהוא לא אומר רשי שלא ינתק בו שיני הקרקשה שהיא תלויה בהן. באותו מקום בגוף, אנחנו מדברים פה על אנטומיה, יש שם מה שכתוב פה, מה שרשי קורא שיני הקרקשה, והם בזמן שאדם סובל לא עלינו מתחורים, הם יוצאים החוצה, מתנפחים, ואם השיקור פה באיסור כינוח בחרס בגלל הסכנה הזאת שהוא לא יפגע באותם שיני הקרקשה, אז אפילו בכל נמי גם היה אסור בכל, ואלא משום, ממשיך הגמרא, משום כשפים. אפילו בכל נמי לא כשפים, הגמרא תרחיב על זה בהמשך. בכל זאת זה לא היה משהו מיוחד לשבת, אלא משום השרת נימין. אולי זה הבעיה, בגלל שאם אתה משתמש בחרס אתה תתלוש שערות בגלל החידוד של החדות של החרס. האם זה האיסור, על זה מתבסס האיסור? הגמרא אומר זה לא יכול להיות, דבר שאין מתכוון הוא, ולפי רבי יוחנן שהוא בעל המימר כאן, הוא אומר, הוא פוסק שדבר שאין מתכוון מותר, הוא לא מתכוון לתלוש את השערות. אמר לו רב נתן בר אושעיה, גברא רבא אמר מילתא. מי זה גברא רבא? ראינו פה רבי יוחנן, הוא היה גברא רבא, הוא אמר האיסור הזה להשתמש בחרס לשם כינוח בשבת. אז מאחר שהוא אמר, מה שהוא אמר, נאמר בה, תאמה, אנחנו מחויבים לתת לזה טעם. וכך, לא מבעיה בחול זה אסור. פשוט שבימי החול זה אסור, משום סכנה או משום כשפים. אבל בשבת, הוא ואיקה תורת כלי עליו, שפיר דמי. אולי בשבת עדיף להשתמש בחרס, מי להשתמש בצרור. צרור אין לו הגדרה של כלי. חרס הזה יש לו הגדרה של כלי, ויותר קל להתיר טלטול של דבר שמוגדר ככלי מדבר שאינו כך. אז מאחר שהגענו לשבת, אולי עדיף להשתמש בחרס מי להשתמש בצור. כמשמלן מה שרבי יוחנן אומר שלא, שגם בשבת וגם מאחר שיש את אמנם יש את השיקולים האחרים, עדיף להשתמש בצרור ולא בחרס, משום או הסכנה שהזכרנו או משום כשפים שלא הסברנו עדיין. רבה מתני לה, אנחנו רואים פה נקרא לזה גרסה אחרת, והוא מלמד איסור חרס רבי יוחנן משום השרת נימין. וקש ילד רבי יוחנן, ואם אתה אומר כך שאתה נותן הסבר לדברי רבי יוחנן של איסור חרס בשבת משום השרת נימין, זאת אומרת שלפי רבי יוחנן, למרות שהוא לא מתכוון, הוא אסור. אז אתה אומר שלפי רבי יוחנן דבר שאין מתכוון אסור, זה יכניס אותנו לסתירה בדברי רבי יוחנן. ואני קורא עוד פעם, וקשה ליד רבי יוחנן, רבי יוחנן, מי אמר רבי יוחנן אסור לקנח בחרס בשבת? על מה? דבר שאין מתכוון אסור, כי אתה הסברת את האיסור משום השרת נימין, ניתוק השערות, שערות גוף של האדם, אבל לא מתכוון לכך, ובכל זאת אתה אוסר. ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. ותנן, יש סתם משנה, זה משנה בלי שם, שהוא נחשב בעל תוקף הלכתי. ומה כתוב בסתם משנה ותנן? נזיר, שכידוע אסור ב תספורות, בהורדת שערות ראשו, וכתוב לגבי הנזיר, נזיר חופף ומפספס, אבל לא סוריק. אומר רשי, חופף מחליק שערו, מפספס, מביא לשון לועזי שזה להוציא את ה, את ה, את הסבך שבשערו, אבל לא סורק ומסריק. זה נזיר אסור בו, זה ודאי משיר שער. זה אסור לנזיר. הוא מודה רבי שם בפסיק ראשי, ולא יום הוא דבר שהוא בלתי נמנע. רבי שמעון אוסר. זה נקרא פסיק ראשי, אדמת הפירוש המילולי של הביטוי הזה, הוא אדם חושב שהוא יפסיק את הראש, יחרוט את הראש של תרנגולת, הוא רוצה את הראש כמשחק לילדיו, ולא ימות, והעוף לא ימות. זה דבר כזה אסור, אבל חופף ומפספס פעמים שאינו משיר, וכשמשיר דבר שאין מתכוון מותר. אז אנחנו הגענו לסוף הקושיה, איך רבא מצד אחד מלמד שהאיסור של רבי יוחנן הוא משום השרת נימין, שהבן אדם לא התכוון לכך ובכל זאת אסור, מצד שני רבי יוחנן אומר שהלכה כסתם משנה, ומשם ראינו שדבר שאין מתכוון, עצם מה שראינו אצל נזיר, דבר שאין מתכוון מותר. אלא ממשיך הגמרא, מחברת כדרב נתן בר אושיה, עדיף דרכו בהסבר דברי רבי יוחנן, שמה שרבי יוחנן אמר שאסור לקנח בחרס בשבת, זה מין לא מבעיה בחור, פשוט שבחור זה אסור, אבל בשבת היה הווה מינה שאולי עדיף עם החרס, וכמה שמלן רבי יוחנן שגם בשבת תשתמש בצרור ולא בחרס. וכל זה השימוש בצרור, למרות שיכול להיות תלישת עשבים, אולי אני אתקן את עצמי, אני אדייק, ולמרות שמצד החרס שהוא כלי, זה לא היה אסור לפי רב נתן ברושעיה, האיסור בחרס הוא לא קשור להשרת נימין, כי זה דבר שאין מתכוון, ולכן זה לא היה הסיבה לפי רבי נתן, בניגוד לרבה שאמר שהשרת נימין כן היה סיבה לאיסור, וזה הכניס אותנו לסתירה בתוך רבי יוחנן. לכן אנחנו מעדיפים את הגישה של רב נתן בר הושעיה, שלא מכניס אותנו לאותו בעיה. מהי כשפים? הזכרנו בקשר לחרס יש בעיה של כשפים, והתשובה לכך באה עכשיו בגמרא. אנחנו סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה שממשיך עד שורה שלישית בראש דף פי ב' עמוד א', כי ה דרב חיסטה ורבה ברבונה הבוקה עזלי בארבעים היו שתים באיזושהי אונייה, אמרה להו ההיא מטרוניתה, היה אישה שהייתה שמה, היא אמרה להם אוטוון בהדייכו, אני רוצה לשבת איתכם, ולא אוטבועה, והם לא נתנו להצטרף עליהם. אמרה היא מיותה, אסרת לארבע, כנראה שהיא התקוממה על כך, והיא אמרה איזושהי לחש, וזה עצר את האונייה, זה אסלטה נעצר הארבע, האונייה. אמרו, אין הוא מילטה, שאל יוהה, והם אמרו משהו, איזו לחש, אבל זה על ידי שם תרה, כך אומר רשי, זה בניגוד לאמצעות שלה, דהיינו כשפים, וזה שחריר את האונייה. אמרה להו, אותה אישה היא ראתה מה קרה שהם ביטלו את הכשפים שלה, אז היא אמרה להם מי עבד לכוח אני יכול להתגבר עליכם, זה לא באפשרות. אנחנו ממשיכים לפי בית המולד, ולא, והיא מציינת שני דברים, שלושה דברים, למה האי לא יכולה לגבור עליהם. למה? ולא מקנח לכו בחספה. וזה כיווקבנו, זה מה שקשור אלינו, שאתם מקפידים לא להשתמש בחרס לכינוח. אז רואים מכאן שמי שכן משתמש בחרס, כשפים יכולים לגבור או להשפיע עליו. אבל הם שנמנעים מכך, הכשפים אינם פועלים, אינם גוברים עליהם. מה עוד? ולא קטיל לכו קינה אמנייך, ואתם לא הורגים קינה על בגדיכם. ולא שליף לכו ירקה ואחיל לכו מקישה דאסיר גינאה. ויש להם עוד נוהג, שאתם לא שולפים ירק שנאגד כמו שלפעמים קושרים יחד גזר. זה נקרא הקישה דאסיר גינה, ואומר רשי, אין אתם מוצאים שום וקרישה ובצל. הצמחים האלו, הירקות האלו, בדרך כלל הם קוש, הגינה, האיש החקלאי, הוא קושר אותם, ואתם לא מוציאים את הירקות האלו מאגודה שעובדים הגננים ואוכלים, אלא אתם מתירים האגודה תחילה, קודם פותחים את הקשר לגמרי, ואחר כך, אחרי שהכל פתוח, אז אתם לוקחים את השום או הבצל לאכילה. שמע מנו כל הני קשה לקשפים, כל מי שלא מקפיד על דברים אלו, הקשפים יכולים להשפיע עליו. עד כאן שיעורנו להיום.